שלום, כאן מיכאל רוס עם סטרייט פרנדלי. אמרתי שאני הולך לעשות כל מיני ניסויים ודברים חדשים כאן בפודקאסט, והפרק הזה הוא על נושא שמאוד קשור אליי, להטאביות ורוסיות, ורגע לפני שנתחיל, הנה ניסיון מוזיקלי קטן. יש איזה נושא שאוכל לי את הראש, איך אני יכול לשלב בין השלוש? זהות סובייטית מול ישראלית, המומנים סנופקין ובכלל בגדי, יא הומו, יא גומיק, יא אמיתי, בתרבות שלנו זה בכלל לא אפשרי. כך אוויר, כך אוויר, כך אוויר, כי זה הקרב הזה רק מתחיל. ולא בכלל תסביר לכל האחרים, מה זה להיות גיי, מה זה להיות סובייטי, ומה זה להיות ישראלי, ואיך כל הדברים האלה משתגעים ביחד במוח, ואיך זה בעצם לגדול בחברה ישראלית שכל כך הולכת קדימה, וצועדת, ומקבלת את כולם, ואוהבת את הקהילה הגאה, עוד שהקהילה הרוסית והתקשורת שם הולכים אחורה, איך זה משפיע על מיליון דוברי רוסית כאן בישראל שהרבה מהם צופים בערוץ 9 ומתחילים ברוסים? עכשיו אפשר להתחיל. אז מה קרה פה עכשיו? תראו, הנושא הזה של הזהות הלהט"בית יחד עם הזהות הרוסית והזהות הישראלית, אלה, זה מכלול של זהויות שונות שאותי באופן אישי הוא פוגש בהרבה מאוד מקומות, והרבה פעמים יש איזושהי תחושה שהזהויות הללו הן אפילו מתנגשות אחת בשנייה. אני יכול להגיד שאני פעיל מאוד בקהילה הגאה כאן בארץ ובחול, והנושא הזה זה נושא שלא מספיק מדברים עליו, והוא מאוד מאוד חשוב לי שנעלה אותו כאן למודעות, ושנתחיל סוף סוף להתעסק בו. אני יותר משנה שאני רוצה להתעסק בנושא הזה. בין המיזמים שלי היה בעצם במחאה של קיץ 2018, יחד עם עוד כמה פעילים שונים מהקהילה, שהם גם דוברי רוסית והם גם להט"בים, בעצם התחברנו, פתחנו איזושהי קבוצת פייסבוק, קבוצת וואטסאפ, וראינו שיש משהו בחוויה שלנו שהוא שונה. אחת מהפעילות שפגשתי, והיא מתעסקת בנושא הזה כבר הרבה מאוד שנים, זו אנה טליסמן, שגם עובדת כעובדת סוציאלית במרכז הגאה בתל אביב, ואני מאוד מאוד שמח לארח אותה כאן, והיא מעלה פה המון 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 נושאים. תדעו לכם שאחרי ההקלטה שעשינו, אני באמת יותר מחודש הייתי צריך פשוט להרהר ולהקל את הרבה מאוד הסימונים שנפלו לי בשיחה איתה. אנחנו גם עשינו איזושהי הקלטה אחרת שתהיה בפרק אחר, גם עם פעילה מרוסיה, ואני מאוד מקווה שנוכל לעשות עוד פרקים בנושא הכל כך חשוב הזה, ולהעלות את הנושא הזה לשיח ציבורי. רגע לפני שנעבור לראיון עם אנה, אני רוצה להודות קודם כל לאנה כמובן שהתארחה, וגם למתנדבים שעזרו בהפקה של הפרק הזה, לאלון רוזנבלום ולאריאל סקופ, תודה רבה לשניכם. בזכותכם הפרק הזה קם ועלה לאוויר. וכמובן, תודה לכם המאזינות והמאזינים. בואו נתחיל. נמצאת איתנו כאן אנה טליסמן, שלום שלום.
שלום שלום.
וככה, אני קצת אציג אותך למי שלא מכיר את העשייה שלך. אז בעצם, את עלית לארץ יחד עם ההורים שלך ב-1991, שזו השנה שבה נולדתי, הורים שלי עלו ב-90, אז נראה לי את תוכלי להשלים לי קצת פערים על מה קרה באותן שנים, ועל אחד וכמה מההיבט הלהט"בי והרוסי, ובעצם כבר ב-1998 את יצאת מהארון, והיית למעשה אחת הנשים הלסביות הראשונות שיצאו מהארון אל מול הקהל הזה, שהוא הדובר רוסית במרחב הזה, נכון?
כן.
ובעצם את גם את עובדת סוציאלית ואת פעילה בהרבה מאוד מיזמים שונים, אם זה הפורום הרוסי נגד הומופוביה, דבצ'טה, נכון? ככה אומרים את זה?
דיו וצ'טה,
אנחנו נתרגל גם את הרוסית שלי בפרק הזה.
כן, תתרגם רוסית שלך.
וגם את רדוגה.
יפה, הנה אתה, ממילה אתה...
לא סתם רדוגה, אלא רדוגה זה קשת. וכמובן, המרכז הגאה ששם את עובדת כעובדת סוציאלית, ואת מנהלת את הקבוצה של רדוגה. יש עוד משהו שפספסתי, אני כבר לא עוקב אחרי הפעילות הרבה, רבה, רבה, רבה שיש לך.
כן. קודם כל, ככה מעבר לקבוצת רדוגה, אני כבר שנה בעצם מנהלת תחום עלייה במרכז הגאה. סוף סוף ככה ניתן לזה קצת יותר מימד וקצת יותר מרחב לנושא. חוץ מזה, כעובדת סוציאלית בשירותי בריאות כללית, לפני עוד 105 שנים יצרתי תפקיד שהוא בעצם מתייחס לטיפול בעבודה סוציאלית רפואית, שזה חלק מהמקצוע שלי, באנשים להטאבים. ומה שזה אומר שאני עובדת סוציאלית גם של מרפאה גאה של כללית. אז יש פה בגן מאיר, כן.
אני פציינט שלכם.
כן, איזה כיף לנו. שזה עוד כובע מאוד 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 מעניין אותי, ושהיה לי מדהים לפתח אותו, ולמען האמת, גם הוא הגיע בעצם מתובנה הקודמת שלי, בכך שטיפול חייב להיות רגיש תרבות, ומשם כבר רגיש להטאב. כי מההתחלה מוקד העשייה שלי היה עולים מחבר העמים. בלי שרציתי או... רציתי או לא רציתי.
סיימתי כי אולי היית בין הפעילות היחידות בעצם שמגיעות משם. אני באקטיביזם הלהטאבי שלי, לא מכיר הרבה אנשים.
נכון. זה בעצם קרה עוד לפני איזושהי פעילות אקטיביסטית. אני חושבת שכניסה שלי לקהילה גרמה לי להיות אקטיביסטית, אבל מקודם בעצם רכישת מקצוע וערכים של מקצוע של עבודה סוציאלית מאוד 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 עיצב אותי כמישהי שיותר מבינה ומתבוננת וחוקרת ומסתכלת סביב צרכים מיוחדים של אוכלוסיות שונות ומיוחדות. עכשיו, ככה, זה היה מאוד מיוחד כזה, שהתחלת ממש מאיזושהי ביוגרפיה כזה שלי. זה מביא אותי לזה שבאמת שסיימתי, למדתי עבודה סוציאלית.
את זה אגב למדת כאן בארץ, כן, או שעוד כן. לפני? כן. באיזה גיל עלית בעצם?
עליתי לארץ בגיל 17 וחצי. סיימתי אולפן.
מאיפה עלית?
עליתי מאודסה.
מאודסה, מאוקראינה.
מאוקראינה, כן. אז זה היה עוד ברית המועצות. ממש עלה מסך ברזל ואנחנו יצאנו. זה אומר שלצורך העניין זה החול הראשון שלי. בכלל, כל מיני פנטזיות או מצחיקות או ממש לא קשורות לישראל שהיה לי, ואחר כך גיליתי מה זה אומר. פערים גדולים מאוד מאוד, תרבותיים.
אתם לאן עליתם בעצם?
עלינו לתל אביב.
יפה, הסתדרתם.
איך אני אגיד לך, אנחנו עלינו מאודסה, שזו עיר עם היסטוריה וארכיטקטורה מאוד אירופאית, אלא ישירות לרחוב צ'לנוב.
וואו. כן, שלמי שלא מכיר, מדובר בדרום תל אביב, וזה היום אזור שהוא...
כן, הארדקור של דרום תל אביב. וממש, זה היה מאוד שונה, זה היה מאוד קשוח. יחד עם זאת, אני תמיד הייתי כנראה מישהי שמאוד אוהבת פרספקטיבה כזאת אנתרופולוגית. להבין, להסתכל, להתבונן, לראות את השוני או מיוחדות באנשים או בתרבויות. אז יכול להיות שבשבילי בכלל עלייה מעבר להכל, שהיו שם הרבה רובדים, הייתה גם הרפתקה מרתקת ביותר להכיר עולם חדש, ואני זוכרת את עצמי, איך אני בפעם הראשונה הייתי נחשפת לכל מיני דברים, ואיך הייתי חושבת עליהם, מתבוננת וזה. ובחזרה, כשלמדתי עבודה סוציאלית, דבר ראשון, שהתחילו ככה להשפיע עלינו, וככה לרמוז לנו, לסטודנטיות לעבודה סוציאלית דוברות רוסית, שאוקיי, אתם דוברות רוסית, אז כנראה גם תעבדו בתחום, עם העולים. והרגשנו עם זה מאוד לא נוח, כי רצינו להיות כמו כולם, ורצינו
במה אחרים, נגיד, מתעסקים שהם לאו דווקא מהעלייה הרוסית? עבודה
סוציאלית זה מקצוע מאוד רחב. יש שם חוק נוער, יש שם בריאות, יש קשישים, יש אלף ואחד דברים ממש, יש טיפול משפחתי.
אז מה ההבדל בעצם? כלומר, הציפייה הייתה שפשוט תעבדו עם, עם הקהל שדובר את השפה.
אם אנחנו יוצאות חבר העמים, משמע רוסיות, אז תעבדו עם רוסים. עכשיו, התנגדתי לזה המון, ולא רק אני, אבל, לעומת אולי הרבה סטודנטיות אחרות שלמדו, סיימו עבודה סוציאלית יחד איתי, אני עוד לא הספקתי לסיים אוניברסיטה, וכבר ראיתי שמאוד מחפשים עובדות סוציאליות דוברות רוסית, כי האוכלוסייה הייתה גדולה, וכך התחלתי לעבוד דווקא עם עולים, אבל בתחום בריאות, כי כשרציתי לחפש את עצמי ואולי למצוא מה ההתמחות שעניינה אותי, מאוד קרה לי הנושא של בריאות, בגלל, בעיקר בגלל שנושא בריאות הוא פוגש את כל האנשים בו. לא חשוב מאיזה מעמד אתה, ולא חשוב מי, את פשוט, זה חוצה את כל האוכלוסייה, וזו הזדמנות לתת מענה בצורה מרתקת ביותר, כאילו, לפחות בשבילי. וגם כל ההליכה הזאת על החיים ומוות, ומה זה אומר בריאות, מה זה אומר אובדן בריאות, כל מיני דברים כאלו, זה משהו שמאוד עניין אותי. וכשהתחלתי לעבוד, התחלתי לעבוד עם עולים. בעוד כמה שנים כבר מצאתי את עצמי בעבודה שבעצם מאוד רגזה נושא של טיפול רגיש תרבות. זאת אומרת, הבנתי שגם נגישות לבריאות היא מאוד תלויה מאיפה אתה מגיע, מה התרבות שלך, מה היה המשמעות של בריאות או שמירה על בריאות בתרבות שלך, אם יש פערים מנטליים או פערים תרבותיים בין כל מיני תפיסות של מחלות או תפיסות של בריאות, איך זה השפיע אחר כך. וככה, זה היה כבר כשעבדתי בבית חולים לילדים, בית חולים שניידר, וראיתי שחוסר מודעות לכך יכלה בכלל להביא לפניות הרבה יותר מרובות לפקידות סעד, ו כי חשבו שהורים לא מתפקדים מסיבות לא נכונות. ולימד אותי בכלל על כך שיש דברים ייחודיים שיכולים להשפיע, קשור בריאות, קשור מעמד, קשור כל דבר, שיכולים להשפיע עלינו בצורה מאוד מאוד משמעותית. אז לקראת שנת 98, שכבר יצאתי מהארון, התובנות האלו הם כבר היו מאוד מגובשות אצלי. שאני ובת זוג שלי, ככה, אחרי איזושהי תקופה מאוד קצרה, רצינו לראות מה, להכיר עוד אנשים בקהילה. אז דאז, מי שהיה, זה, או לאן מה אפשר היה להגיע, היה קלאב, קהילה לסבית פמיניסטית, והייתה אגודה. פנינו לשם, פנינו לשם, ומה ששמנו לב, שכאשר הגענו למפגשים שלהם, אפילו אם ראינו, ככה בעין לפחות, שהיו שם דוברות רוסית או דוברי רוסית, אנחנו הבנו שהם מנסים להסתיר את זה כמה שיותר. הם לא דיברו איתם, הם ראו שאנחנו מדברות בעינינו רוסית, אבל הם לא רצו לדבר. ראינו שהם שינו את השמות.
גם אני, דרך אגב. כן. גם אני אחד כזה.
וגם ראינו שאנחנו אפילו איפשהו מאיימות על על המקום שהם תפסו לעצמם באותה קבוצה או באותו מרחב.
כי מה בעצם?
כי אנחנו באנו עם אני לא רוצה, אנחנו ממש לא היינו עם איזושהי רוסיות במרכאות כפולות מוחצנת במיוחד, חוץ מאולי מפתעה, אני יודעת מה, ג'ן הייתה הרבה פחות ממני בארץ, אבל בטח לא באנו עם כל הנוכחות שאוהבים כל כך לצחוק עליה, כאילו, לטוב ולרע, אבל לא היה משהו מיוחד, אבל ראינו שעצם זה שאנחנו מגיעות על טיקט, אנחנו יוצאות חבר עמים, ואנחנו לסביות, ובוא נראה כאילו מה יש, כאילו איפה אנחנו נמצאות, מה אנחנו נמצא, איפה נהיה במרחב. די מהר ראינו ש... פשוט לא משנה איפה אנחנו, אנחנו מאוד מאוד מרגינליות. זאת אומרת, אם אנחנו...
כמו בשוליים.
כן, אנחנו מאוד בשוליים. זאת אומרת, אם אנחנו נמצאות במרחב דובר רוסית, אז הנושא של נטייה מינית, נושא של פמיניזם, או כאילו נושאים כאלו, הם מאוד 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 כמעט טבו דאז, ואז אי אפשר לבוא לידי ביטוי. וכשהיינו מגיעות לאיזשהם פעילויות של להט"בים, אז גם כן להיות ככה רוסי באופן
מובהק ולא, ולא לא מתנצל או מסתיר את
אפילו,
עצמו.
אפילו היא כאילו עוד, אז עוד מתנצל מאוד. זה היה כזה מאוד מאוד בשוליים. לא, זה לא היו, לא יכולנו, נגיד, לשים שום נושא או שום משהו שהיה לנו חשוב במרכז. בסדר, היה איזשהו מיינסטרים, ואנחנו היינו מאוד בשוליים, גם שראינו, כמו שאמרתי, שאנשים אחרים שראינו שהם היו כנראה דוברי רוסית, ראינו שהם מאוד מנסים לא לצאת מהארון הרוסי.
זה אנשים שעלו, אבל סביב אנשים שהיו שם, הם היו סביב הגילאים שלכן, ושנות עלייה כמוכן?
כן. אני חושבת שאולי טיפה יותר צעירים, אולי, אבל לא בטוח בכלל. פחות יותר, אבל גם לא היו הרבה. במיוחד לא היו הרבה. אלו שהיו, אז השמות היו כבר מאוד שמות אחרים, וככה, אפשר היה לראות שהייתה שם עבודה מאוד רצינית על המפתח, ובעיקר ממש לא נתנו לנו שום תחושה שאנחנו יכולים לדבר איתם ברוסים ביניהם. והיה ברור, זה לא שהם לא יודעים, כאילו, לא רוצים. זה נותן מסר. ואז חשבנו שמשהו פה, צריך לעשות משהו. והתחלנו לברר, האם יש עוד אנשים ונשים כמונו שאולי מחפשים מקום, מחפשים פעילות, מחפשים לבוא לידי ביטוי, והסתבר שכן היו. זאת אומרת, אנחנו השארנו את הפרטים שלנו, והיו עוד אחרים ואחרות, וככה יצרנו מרחב, שהמרחב הזה היה מאוד מיוחד. כשכבר יצרנו איזשהו גרעין של פעילות ופעילים, והצהרנו על עצמנו שאנחנו באמת עושים קבוצה באגודה על הגג של נחלת בנימין. אז באגודה, מי שהיה יושב ראש של האגודה היה איתי פינקס. זה היה זמנים האלו. לקבוצה הזאת היה, הסתבר שלקבוצה הזאת היה צורך כל כך רב, שהיו מגיעים, אני חושבת, 80 איש, 90.
על הפעמים הראשונות כבר הגיעו להט"בים דוברי רוסית?
כן, די מהר, כן.
ב-98 זה היה?
לא. 2000 כזה, 99, נגיד ב-99, אחרי שאנחנו כבר התמקמנו קצת, התחלנו לחפש מה יש חוץ מאיתנו.
זה מרתק, זה ענק.
זה ענק, כן.
זה ענק. תור אחד שמתעסק בהיסטוריה להט"בית, אני לא הכרתי את המספרים האלה.
כן, אז פשוט הגיעו אנשים מכל רחבי ישראל, מחיפה ומירושלים וממש ממש מכל מקום, וזו הייתה חוויה כל כך בלתי נשכחת, ממש, כי מה שקרה שאנשים היו מגיעים, נגיד היה לנו, הזמן שלנו היה יום ראשון ב-9, לא חושבת שהיה ב-8, ב-9, ואז חצי מהמפגש, אנשים היו מגיעים ומתחבקים ואומרים שלומים וככה קצת small talk, עד שעברנו על כולם, אפשר היה להתחיל את הסיבוב של שלום.
מאיפה אותם אנשים היו מגיעים? אני מניח שגם הגיעו אנשים מחוץ לגבולות תל אביב.
זה מה שאמרתי, הם היו מגיעים ממש מכל ישראל.
אבל את יכולה לתת לנו דוגמאות? כאילו, מה המקומות הכי רחוקים שהגיעו מהם?
קודם כל הגיעו מירושלים ומחיפה ומפתח תקווה ברור שמגוש דן כזה, מבת ים וחולון והכל. אבל כן, כי אז זה היה מפגש יחידי. הייתה חוויה מאוד מיוחדת. זה איפשהו מזכיר לי, כמו שגם באותה תקופה, גם מקומות בילוי היו מאוד מיוחדים, שונים ממה שעכשיו. הם היו הרבה יותר ביתיים. נגיד, אני נזכרת שהיה מקום כזה שקראו לו הישי, ליד שוק הקרמל. אז נגיד, מתישהו כשהגעתי לשם, אז התחושה הייתה שאת נכנסת ואת מהר מאוד רוכשת שם אנשים, חברים, מישהו מכיר אותך. גם כן, כאילו, כולם ביחד וכולם מאוד מאוד שמחים לראות אחד את השני. חוויה שקשה מאוד לשחזר אותה. אז ככה בחזרה לקבוצה, זו הייתה קבוצה מאוד גדולה, שזה מאוד יעצים, עצם זה שבכלל הצלחנו לאסוף כזאת קבוצה. די מהר חיפשנו מה יכול, מה יאחד בינינו, מה יעשה את המפגשים מעבר לה. ומהתחלה עשינו כל מיני נושאים והכל, ובסופו של דבר, די מהר, הסתבר שהדבר שיכול הכי לאחד בינינו זה בעצם בסיבות דרג.
וואלה.
כן. אותם חבר'ה שבעיקר גברים הומואים,
שבאו להרים.
באו להרים, ורצו להרים, וזאת הייתה הזדמנות. והיה שם פשוט כל כך הרבה רוח ואנרגיות. מטורף, פשוט כל חודש הם הרימו מופע שלם חדש, כל חודש. היה מופע שלם חדש של דרג, ונגיד היו לנו כמה מפגשים שהם מפגשים, ופעם בחודש זה היה מופע דרג חדש. שלפעמים פשוט הם כתבו סצנריום, כאילו איך קוראים לזה, שכחתי פתאום. זה היה נורא מושקע, ממש כמו איזה חצי הצגה כזה.
תגידי, והיו שם גם דרג קינגס?
אז דרג קינגס לא היו שם, והרגשתי עם זה קצת מבאס, כי אמרתי, מה? למה רק דרגיסטיות? איפה באמת? והייתה קוריוזה. אז יום אחד, מופע אחד הראשונים, אמרתי, אוקיי, אז זה מענף אחת, אז אני אהיה. אז העלו אותי על דרג, גם כן, ניפרו, הכל, מה שצריך. מאוד מאוד התלהבתי מעצמי וזה, ואז משום מה, שזה גם כן קצת מתאר את הקטע קצת פטרונוליסטי של האגודה דאז, לא חשבו להגיד לנו מקודם, להכין אותנו או משהו כזה, הם הביאו עובדת סוציאלית ממשרד הקליטה, שתראה שיש קבוצה ענקית שצריך להתייחס אליה, אולי גם להזרים משאבים והכל, אבל לנו לא אמרו מקודם, ואני דרקינג לתפארת כזה, אז זה קוראים לי, ואומרים, הנה, לא עובדת סוציאלית, תכירי, זאת אנה, ואני הכל, כאילו, שפם, והיא, כאילו, גם קולגה שלך עובדת סוציאלית. קיצור, הוציא אותי מכל מיני ארונות, גם מאלו שלא הייתי בהם. וכאילו, אלך אחר כך תוכיח שאני לא הולכת ככה כל יום.
וואו.
והייתה בהלם בכלל, מי איתנו? הייתה בהלם כפול.
היא הייתה בכלל מהקהילה הגיעה?
לא, ממש לא, ממש הייתה הכי רחוקה שיש.
וואו.
זה היה מין
די מביך אפילו, יכול להיות.
זה היה די מביך, כן. ובאמת, משרד קליטה או כל מיני מחלקות שעסקו בעולים, כל כך לא ראו אותנו, כל כך היו רחוקים מהנושא, וכבר אם לקחת את זה המון המון בריצת שנים קדימה, זה אחד המשרדים האחרונים בעצם שהצטרפו ככה למעורבות ושיתפי פעולה עם הקהילה.
בקהילה הגאה.
גאה בכלל, גם בתל אביב, ולא רק.
שאם נעשה רגע, כאילו, נעשה רגע מבחינת מספרים, אז אם אנחנו מדברים רק על העלייה הרוסית בתחילת שנות ה-90, אנחנו מדברים על עלייה של כמיליון אנשים, ועוד לא התייחסנו לכך שמשרד הקליטה, הוא מתעסק לא רק עם העולים מחבר העמים, אלא יש לנו גם הרבה מאוד עולים ממדינות אחרות, יש לנו מאמריקה הלטינית ומאירופה ומארצות הברית, וגם הרבה פעמים, גם אלו שעולים והשפה שלהם היא לאו דווקא רוסית אלא אנגלית, דוגמה, אז גם הם נאלצים לעבור איזשהו תהליך שהוא מאוד מאוד מורכב, תהליך של הגירה לצד כל ריבוי הזהויות הזה, שכולל גם את הישראליזציה, ויחד עם זאת גם הלהטביות, ואולי יציאה מהארון, ואולי גם החיים כך, אז מדבר בציבור מאוד מאוד גדול.
נכון, זה ציבור מאוד גדול, ואני מניחה שבהקשר לדברי רוסית, זה באמת ציבור ענק, שמה שקרה עם הסתגלות או ככה מעורבות של להט"בים, דברי רוסית בקהילה להט"בית, זה משהו שמאוד עשה איזשהו תהליך מקביל למה שקרה בכלל לעולים מחבר העמים בישראל. זאת אומרת, אם מההתחלה הרצון הגדול היה קודם כל להתאמה, להיות הכי ישראלי שיש, זאת ההצלחה. עכשיו, ברור שלעולם האנשים האלו נשארו עם שורשים קטועים, עם שורשים שמתישהו יצטרכו לשלם את המחיר ולחפש ולעשות עם זה דברים, לעשות עם זה משהו. אחר כך, מה אפילו באותה תקופה, הייתה, אז הייתה חוקרת צעירה ומאוד ככה בתחילת דרכה, היום היא כבר שם דבר, עדי קונצמן, היא באה אלינו לחקור, כי היא עשתה אז את התזה שלה בנושא לסביות, וככה הוויז'ן שלה היה איך יציאה מהארון ובכלל לסביות גורמת לעולות חדשות, מאיצה תהליך ככה הסתגלות לארץ, שזה כמו מין כרטיס כזה, כניסה מאוד VIP לתוך הקהילה הישראלית.
אם את לסבית בעצם.
אם את לסבית, כן. כי אז את נכנסת לחוגים הלסביים, בכלל
למיליה, לטאבי, או שזה גם הרבה פעמים איזשהו מיליה כזה
מאוד פריבילגי. כן. כאילו, למרות, כאילו, כמובן, למרות
האמת שאני מתחבר לזה באופן אישי.
כן.
יש בזה איזה
אתה מיד, יש לך קשרים שככה לא יהיו לך אם היית סתם
יש איזושהי שפה שהיא משותפת, כן. כלומר, השפה הלהט"בית היא חזקה יותר כנראה מהשפה והמבטא.
נגיד, כן. במיוחד אם אתה עובד טוב מאוד על המבטא, אם אתה משנה את השם, אם אתה
כן, זה מוסיף לזה.
והיא כתבה על זה בעצם את התזה שלה. ואז שהיא הגיעה לקבוצות שלנו, אני סיפרתי לך על קבוצה שהייתה באגודה, מתישהו הרגשנו, אנחנו נשים, שנשים לא ממש מצליחות לבוא לידי ביטוי בקבוצה, גם בקבוצה כזאת גדולה, אבל גם שיש נוכחות מאוד רצינית של גברים. החלטנו שאנחנו רוצות גם לעשות משהו בנפרד, ועשינו מפגשים בנפרד בקלף, בקהילה לסבית פמיניסטית שהיה בלילים בלום. שם הם השתכנו. ואז בעצם כשעדי הגיע ככה לחקור אותנו, השתתפנו במחקר, מה שהיא גילתה, שהיא הייתה מן מגל ראשון של עולים מחבר העמים שהגיעו לקהילה ומה שהם ככה, ומה היה הדרך שלהם. כי תקופה שלנו יותר התאפיינה בזה.
מה זה אומר גל ראשון בעצם?
אנשים שרצו פשוט להתאמע. לשנות את השם, לשנות את המבטא.
שזה מתי?
תחילת שנות ה-90. כמה שיותר...
כור ההיתוך סוג של...
כור ההיתוך וגם התנקרות, ניקור למשפחה. כאילו, אין קשר יותר מדי למשפחה, אנחנו כבר ישראלים וזהו. הגל שלנו, הייתי אומרת, הוא התאפיין בכך שהיה לנו חשוב למצוא דרך אחרת. וזה באמת היה במקביל לתהליך שקרה גם להרבה ישראלים יוצאי חבר העמים עולים, כי זאת הייתה כמות מטורפת של אנשים, ואם אתה תשים 10 כפיות סוכר בתה, הם פשוט לא יבאסו, נכון? אז זה גרם לכך שאנשים חיפשו פתרון אחר. איך להישאר נאמנים לזהות שלנו, וגם להתחבר לזהות להטאבית, וגם זהות של יוצא חבר העמים.
כלומר, זהות להטאבית היא לא צריכה להיות רק זהות להטאבית ישראלית, אלא יכולה להיות גם זהות להטאבית רוסית.
יכולה, ויכול להיות ש... חלק מהאנשים עשו איזשהם סוג של דיסוציאציות כאלו. נגיד בעברית הם היו מחוץ לארון ומין להטאבים לוהטים וכאלו פתוחים וזה, וברוסית הם היו בתוך הארון, והם היו הכי straight oriented ובכלל לא. ואני חושבת מה שקרה באותה תקופה, מה שעניין אותנו, זה לחבר את הקצוות. לא לחתוך שורשים, וגם להיכנס עם מה שיש לנו לקהילה. זה היה מאוד מעניין, זה היה מאוד לא פשוט, כי מה שעוד פגשתי, לפחות אני בדרך, שחלק מהאנשים האלו, וזה היו כמויות הרי גדולות מאוד של אנשים, שפגשתי שהם ברגע שהם ראו שהם יכולים ליצור לעצמם מקום בידור, נגיד ברוסית. זהו, הם לא רצו יותר, כאילו, הם לא רצו להתראות, הם לא רצו, עניין אותם פחות, בוא נחשוב על הזהות, בוא נדבר זהויות, או בוא נייצר קול בקהילה, לא דברים כאלו. חלק מאותם חבר'ה שהגיעו, היה להם חשוב, מצאו איך אפשר להתארגן ברוסית, וזה הספיק להם. וזה גם, נגיד, בשבילי זה היה מאוד לא קל, כי אני לא הייתי, זה פחות דיבר עליי, וחששתי שזה מנע מחברים שלי, או חברות שלי, או אלו שהיו ככה, חברה שהייתה מסביבנו, להתקדם, לעשות עם זה משהו. כי חלקם אמרו, בסדר, אנחנו עכשיו מכירים אחד את השני. נוצר פאב, כאילו, להטאבי לדוברי רוסית. היה גם כזה דבר.
וואלה, פאב להטאבי
דוברי... כן.
איפה, מה?
זה היה באבולעפיה.
בפלורנטין?
ככה, עוד לא קראו לו פלורנטין, אבולעפיה. אז עכשיו הכל פלורנטין.
אוקיי.
אבל...
אני בעלם, יש פה לא מעט פרקים, וגם בפודקאסים האחרים שאני מדבר על כמה שמאז שבין יותר נכנסו אפליקציות ההיכרויות, כמה שורים הרבה פחות ברים ומקומות בילוי של הקהילה, ואנחנו מדברים שם מקום ומקומות. על זה אני עוד לא שמעתי.
כן.
בר להטאבי?
בר להטאבי דוברי רוסית, כן.
בתל אביב.
כן.
זו הפתעה מעניינת.
זה היה כמה שנים טובות.
מה את אומרת? איך זה נקרא?
זה היה נקרא אצל שוניה. שוניה זה היה שם חיבה, כזה כינוי של אחת המשתתפות שהגיעו גם כן יחד איתנו אז לאגודה, והיא גם כן הייתה, היא הייתה, היא ובת זוג שלה גם, היא הייתה אחת הנשים מבוגרות שכבר ניהלו חיים לסביים בסן פטרבורג, והייתה לה מטרה, היא מאוד רצתה לעשות את זה.
וזה החזיק כמה שנים, כלומר שזה היה גם רווחי.
וואו, זה היה גם רווחי, וזה היה גם מאוד פופולר, וזה הפך לחלק מהקהילה דוברת רוסית, ממש, או בית, או מקום ראשון שהם הגיעו לשם. אנשים היו מקשרים למקום הזה, ממש פרק חיים שלהם, דברים כאלו. עכשיו, לי אישית היה עם המקום הזה לא כל כך פשוט. כי אני לא רציתי סוג של לחזור לברית המועצות.
רצית להמשיך הלאה, וגם איפה כן אפשר להשתלב עם ההתאמות.
כן, עניין אותי משהו יותר מורכב, ומשהו יותר אולי אקטיביסטי גם, לראות מה צריך לעשות, ופחות עניין של, אוקיי, בסדר, אז אנחנו עכשיו המצאנו לעצמנו מקום ברוסית, עם המוזיקה, כאילו, יש לו את כל הסממנים של דוברי רוסית, והוא להט"בי, שזה מהמם נחמד, רק שזה לא מה ש... זה לא מה שככה ראיתי, זה לא היה חזון בכלל, לפחות מבחינתי. אבל שוב פעם, לחלק מהאנשים זה שיחק תפקיד נורא משמעותי בחיים. ממש. להגיע למקום שהוא מרגיש כמו בבית. ואותי זה למד שאנשים מאוד מאוד רוצים למצוא מקום להרגיש כמו בבית. בשבילנו, נושא בית זה נושא כאוב, מורכב. אנחנו הרבה מחפשים מקום שהוא יהיה כמו בית.
מי זה אנחנו?
אנחנו, אני אומרת, אם זה להטאבים, אם זה להטאבים דוברי רוסית.
למה הקהילה הזו ספציפית? למה להטאבים דוברי רוסית? זאת אומרת, מה זה אומר עם העניין הבית? אני רוצה שתסבירי על זה.
וואי, זה... זה נושא פשוט כל כך רחב ומורכב ובאמת משמעותי. החל מזה שהרבה מאוד עולים מחבר העמים לא נמצאים במצב שיש להם בית, שיש להם בית משלהם. וזה משפיע על מה אני מחפשת ואיך אני מחפשת וכמה זה חשוב לי. זה דבר אחד.
כי זה קשור בעצם למצב סוציו-אקונומי, או שזה גם לעניין של... הרבה מהעולים בעצם נאלצו לוותר גם על הרכוש שלהם.
נכון.
כשעלו לפה, ובישראל לקנות בית זה לא דבר של מה מכך בכלל.
נכון מאוד, כן.
או שזה גם העניין גם של סביב הקבלה של המשפחה.
זהו.
על זה אני יכול להקליט כמה פרקים רק על הסיפור שלי.
הרמת לי הנחתה. אוקיי. אז נכון, הנושא של בית ומקום שלי, מקום שאני מרגישה בו, שאני לא אורחת. אני לא בזכות, אני לא בבקשה, זה שלי. אני חושבת שככה, החוויה הזאת, זו חוויה שהרבה מן העולים מאוד שואפים אליה. ואם אני מדברת על עולים מחבר העמים שהגיעו, שהם איבדו את הרכוש שלהם, שהם לא יכלו כל כך לרכוש לעצמם דירה ובית, משהו שמאוד השפיע. דבר שני, זה כמובן ולא פחות, זה קבלה של משפחה ומשפחות יותר קטנות. אנחנו הגענו ועלינו לישראל וחילקנו משפחות, קראנו משפחות, כן? וזה משפחות הרבה יותר קטנות, ואלו שהן הרבה יותר קטנות גם מאוד מאוד מתקשות בנושא קבלת להט"ב במשפחה. ואני זוכרת איך, באמת, אז גם גיל של אלו שהגיעו היה באמת גיל כזה 20-30. קצת פחות מ-20 וקצת יותר מ-30, זו הייתה האוכלוסייה העיקרית. ולפעמים אני, כשאני ככה מסתכלת לאחור, איך נראינו, נראינו כאילו ילדים עזובים קצת. משהו שם כזה, למרות שהיינו מעל 20, כבר כולנו עבדנו, כולנו כבר היו אנשי מקצוע, או עוד מעט אנשי מקצוע, אבל התחושה הזאת שבכלל לא בטוח שהורים יקבלו שום, הכל בסימן שאלה. אין תחושה של אהבה ללא תנאי. אני חושבת שכולנו היינו תחת הענן הזה. וגם לכן כל כך חשוב היה לאנשים להרגיש שיש להם משפחה, שיש להם מקום שהוא כמו בית, תחושה כזאת. ואני זוכרת שגם ככה באותה תקופה, פחות או יותר, היה לנו זוג פעילים, שאחד מהם גם כן מאוד מאוד לא התקבל על ידי אמא שלו, והוא חלה בסרטן, בחור צעיר. וגם כן היה סיפור איתו, שאמא לא רצתה שחברים שלו יבקרו, ובן זוג שלו יבקר, זה היה מאוד מאוד לא קל. כשהוא נפטר, זה לכולנו היה מאוד ברור שאנחנו כולנו מתגייסים לתמיכה בבן זוג שלו, שנשאר. פשוט נראה לי, חודש שלהם היינו כל הזמן אצלו, והרגשנו זה ביטוי של המשפחה. זה היה לנו חשוב מהמקום הזה. אנחנו עושים את זה כי אנחנו משפחה, אנחנו עושים את זה כי מישהו מהמשפחה שלנו נפטר. כזה דבר. זה פשוט נורא גיבש בינינו, וזה גרם לנו להרגיש הרבה יותר עמוק מבחינת היחסים.
וזה קיים גם היום?
נראה לי שפחות. אני חושבת שבכלל התפתחות טכנולוגית עשתה לנו כל מיני שירותים. גם שירות טוב וגם שירות פחות טוב. כי כמו המשפט הזה, שהיכרות בפייסבוק לא אומרת שום דבר. או כאילו, כן, חברות בפייסבוק.
כן.
לא אומרת שום דבר על
על חברות מהי ו...
כן, על חברות מהי, שום דבר, כלום.
אז זה עבד? כאילו, אני חושבת שבגלל הטכנולוגיה?
אני חושבת שטכנולוגיה מאוד הראה את היחסי חברות וקרבה שלנו, אבל ומעבר לזה, גם ככה, זאת הייתה תקופה שהייתה מאוד עוצמתית, וזה גרם לנו גם למאוד, וקראו דברים כאלו, וגם באותה תקופה, פחות יותר, עוד קצת יותר מאוחר, התחלנו לעשות, לא, גם אז כבר, התחלנו לעשות אתר עם פורום, עם החדשות משלנו, רצינו לזכור אירועים מהמקום שלנו, מפרספקטיבה שלנו, ולתת מידע, ואם זה ברוסית, אז לא היה כזה תוכן ברוסית, בטח לא ברוסית, כאילו תוכן ישראלי. לפעמים גם הפכנו למקור מידע בשביל גוגל, לפעמים הפכנו למקור מידע בשביל אתרים וכלי תקשורת ברוסית, שזה היה מאוד שונה, מאוד 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 שונה וראשוני ומהפכני. וגם התלהבנו מאוד מעצמנו, כי פתאום הפכנו למין עיתונאים בעלות כורחן, או עוד כל מיני דברים, כאילו, נשות מדיה בעלות כורחן. זה היה מעניין, זה היה מאוד מרתק, ככה לגלות גם שאנחנו יכולות לעשות את זה, וגם שיש השפעה.
מה שמעניין, שאחד מהמקורות שציינת שנתנו לכם במה והתעניינו בה בעשייה האקטיביסטית והעיתונאית שלכן, אז אחד מהם זה GoGay, שזה היה אתר חדשות להטאבי, נשמע בעיקר הומואי, אבל הוא היה מאוד מאוד פעיל, זה מעניין, זה עולה, השם הזה עולה לא מעט אצלי בפודקאסטים, זה מעניין כאילו כמה פעמים המונח הזה עלה, וגם כמה פעמים עלה התחושה הזו שזה כאילו לאיזשהו מקום גם קצת משהו הלך לאיבוד, מאז שהאתר כבר לא כל כך פעיל, הוא כאילו נמצא באוויר, אבל לא מעלים שם כתבות כבר הרבה מאוד שנים, גם היו פורומים.
זמנים השתנו, אז אתר הוא היה, כמה שזכור לי, זה היה, כמו שהאתר שלנו, הוא היה החיים שלנו, הוא היה הבייבי שלנו, הוא היה תחביב שלנו, הוא היה הכל שלנו. ואני, גם אני חושבת שטל איתן, אם אני לא טועה, מי שניהל את גו-גי, זה היה כל כך פרויקט שלו. היום אתה בכל כך הרבה מדיה, אתה כל כך מתפרס, שמאוד קשה לראות איפה את באמת נמצאת.
שיש היום גם הצפה של כל כך הרבה...
כן.
כאילו יש היום איזושהי תחושה שהלהטביות היא כבר כל כך מקובלת ונמצאת בכל מקום, ושנמצאים בכל הטיק טוק והסושיאל, ובאמת אנחנו רואים איזשהו יום, רואים גם דור נגיד שהוא צעיר יותר, ושהלהטביות שלו... מאוד 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 נוכחת, אבל יכול להיות שגם משהו כאן קצת מהאישי, אולי קצת הלך לאיבוד, ואני חושב שיש פה גם עוד איזושהי הגבלה מעניינת, כי זה בדיוק מזכיר המגמה הזו של מה שקרה בעולם התקשורת, כלומר שכאילו הלהט"ביות נמצאת בכל מקום, כן. אבל הלך לאיבוד פה זה משהו שהוא גם מרוכז סביב הקהילה, אז זה בדיוק המגמה שקרתה גם עם מקומות הבילוי הלהט"בים.
כן.
כלומר, מאז שיש את האפליקציות או סיבות אחרות, זאת אומרת, יש איזושהי תחושה שכבר לא צריך לצאת בשביל להכיר ולבלות, ואנחנו רואים היום הרבה פחות ברים ומקומות בילוי. לא היה לי מושג על זה שהיה, זה לא דבר שקיים בוויקיפדיה, שאני יודע עליו, ואני לא ראיתי את זה בכל מיני ספרים, כאילו, זה העיסוק שלי. ואני מרצה על היסטוריה להט"בית, וגם כזו ישראלית, ואת הרגע חשף אותי לאיזושהי זווית שלא הכרתי, והנה, גם כאן יכול להיות גם התחושה הזו של להט"בים לא צריכים ברים, והם לא צריכים זה, כי כל הברים בתל אביב הם להט"ב פרנדלי, אז אין צורך בהם, ואז אולי אין את זה, אבל אנחנו איבדנו כאן איזה משהו, כי את ציינת איזשהו מקום. איך הוא היה נקרא עוד פעם הבר?
הבר נקרא אצל שוניה.
שוניה. זה היה כאילו מקום של משפחה.
כן, זה היה די מקום של משפחה.
והמחקרים היום מראים שמאז השינויים הטכנולוגיים, אנחנו בעצם כחברה, אנחנו וכפרטים, אנחנו נהיינו הרבה 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 יותר בודדים. אומרים שזו המחלה הבאה של האנושות. ואם נוסיף לזה...
מחשבה?
אם נוסיף לזה גם את זה שהדבר הזה והמאפיינים האלה הם פוגעים לא רק, אם אנחנו נדבר רגע על הקהילה הגאה, שהיא מיעוט לכל דבר, זה מיעוט שנאלץ להתמודד עם לא מעט קשיים, כמו יציאה מהארון וכמו הקבלה בחברה וכמו הפחד מהאפליה שבאה לידי ביטוי וגם... אז בתוך זה, גם בתוך הקהילה הגאה, שהיא בעצמה מיעוט, אז יש לנו פה תת מיעוט, אתני אולי אפשר להגיד, או תרבותי, שהוא המיעוט דובר הרוסית.
שאין לו אות.
שאין לו אות בלהט"ב.
כאילו, זה לא, אני אומרת את זה שאין לו אות, לא בקטע של בוא נעשה לו אות, אלא בקטע של לתחושה. זה מיעוט שאין לו אות. כי בכלל... אם לקחת את זה שנייה אחת דווקא לחוויה של יוצאי חבר העמים, דוברי רוסית, החוויה היא הרבה פעמים היא שאתם לא העלייה הכי סובלת, או לא העלייה הכי
מקופחת.
תראו, יש את אתיופים, תראו, יש עוד כאילו אוכלוסיות שהרבה יותר קשה להם, וגם הרבה יותר מגלים מצוקות. אתם נראים כאילו אתם מסתדרים. אתם נראים כאילו הכל בסדר. אז מה שזה אומר, לאוכלוסייה כזאת תמיד הרבה יותר קשה לגייס תמיכה ועזרה. כי יש הבדל. אם מחר יש איזשהו, אני יודעת מה, קול קורא, לקבלת מלגה, לקבלת מימון, לקבלת whatever, בוא נראה, אם אנחנו נגיד שעכשיו יש להט"בים שהם ככה וככה וככה, סתם לא רוצה לנקוב בשמות תואר, כי אני מאחלת שכולם דווקא כן יקבלו.
אנחנו לא מדברים על נגד
או
על
זה, לא,
אנחנו מדברים
לא.
על עוד דבר, בנוסף,
לא, כן.
אין פה...
ולעומת זאת, אם אני אומרת דוברי רוסית, נגידו, בסדר, למה? לא חייבים. לא בטוח שצריך את זה. וזה לא פעם שם אותנו מאוד מאוד בין הכיסאות. מאוד. למרות שדווקא יש לו מעט בעיות. זה שיש חוק, למשל, שמאפשר ללהט"בים, עולים פוטנציאליים, לבוא לארץ אחרי שהם נישאו ולקבל סטטוס של משפחה גאה של עולים ולקבל את כל מה שצריך כעולים, סל קליטה וכאלו, אז זה לא בדיוק פועל על יוצאי חבר העמים. פרדוקסלי, מי שצריך את זה בעצם מאוד מאוד...
כי הם לא יכולים להינשא
ברוסיה,
סליחה.
כן, ברוסיה, באוקראינה וכך הלאה. הם צריכים לעשות תהליך הרבה יותר מורכב, ומדינה בקושי רב יותר תקבל את זה. חייבים לעשות הרבה דברים.
המופלים, מופלים עוד יותר.
כן, כזה. וזה לא שלא לא נעשה, לא נעשו איזה שהם צעדים, אבל עדיין זה נמצא במצב כזה. או שאני יודעת מה... שאני באה ומדברת עם כל מיני גורמים על הנושא להט"בים דוברי רוסית, תמיד יגידו לי, בסדר, אבל יש עוד דוברי אנגלית, גם להם קשה. בסדר, אבל יש עוד יוצאי אתיופיה, ממש קשה להם. אבל יש עוד כל מיני. ומשום מה, יוצאי חבר העמים, הם המון נמצאים בצומת הזאת, שברגע שמציפים את הצרכים שלהם, הם לא נראים מספיק ג'וסים, הם לא נראים מספיק אטרקטיביים, בשביל ככה להתחבר או לעשות מזה עניין. ומשום מה, ככה, אולי בגלל האישיות שלי, כאילו, ברגע שאני מרגישה שכאילו, יש פה משהו שלא רוצים לראות בכוח, אז אני אהיה שם.
מה זה מה לא רוצים לראות?
נגיד, עקרונית, אני לא הייתי חייבת להישאר בפעילות, באקטיביזם של יוצאי חבר העמים. אין סיבה מיוחדת. אני עובדת סוציאלית, אני מטפלת, פעילה בתחום נשים, בתחום כל מיני, כאילו, לא הייתי חייבת להישאר על הטיקט הזה שהוא גם שם אותי במעמד מסוים מול עוד כל מיני אנשים בקהילה. עדיין, גם היום, גם בימים האלו, להיות עולה חדש או שייך או שייכת לעולים מחבר העמים, זה אומר משהו על על המיקום
בחברה.
שלך בחברה, כן.
לחלוטין, גם במימד הכלכלי וגם... אני חייב לתת, אני אתן דוגמה לעצמי, את גרמתי פה להיפתח על משהו ש... וואה. אבל אני מרגיש הרבה פעמים את התחושה הזו שציינת של העולים הרוסים. כאילו, אני נגיד לא עולה. ההורים שלי עלו לארץ. אני נולדתי בארץ, אני צבר. ועם כל הניסיון שלי להתאמה ולהיות ישראלי לכל דבר, אני גם למדתי בבית ספר קיבוצי, מה שמאוד סלל אותי ככה, והקריירה שתמיד רציתי את הקריירה של דיפלומטיה. אז מגיל מאוד צעיר גם למדתי אנגלית וחול, צבא, קשרי חוץ. ואני מאוד 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 התמתי ונתמתי בחברה הישראלית. זה היה נראה לי מבחירה שלי. יכול להיות שגם היה לי את השם הנכון, ואת המראה הנכון. אני יכול לספר על אינסוף מקרים שהייתי בפורומים שונים, על אחד וכמה כאקטיביסט וכיזם חברתי ועסקי. הייתי בלא מעט פורומים שונים, כולל פורומים להט"בים, שבהם שמעתי את השיח על רוסים, אבל פשוט אנשים לא ידעו שאני רוסי.
כן.
ומצד שני, אני גם יכול להעיד ששם המשפחה המקורי שלי, כי בכל מקום רואים רוס, זה לא שם המשפחה המקורי שלי, שם המשפחה המקורי שלי זה רסובסקי. וברגע שקיצרתי אותו, זה מאוד הקל ברעיונות, וכשהייתי שולח קורות חיים בארץ, על אחד וכמה למשרות בחול, ובדברים שהם בעבודה עם קהל אמריקאי לדוגמה, זה לחלוטין שינה את היחס. ומצד שני, בתוך הפעילות שלי בקהילה הגאה, אני מרגיש הרבה פעמים שאכן, כמו הדוגמאות שציינת נגיד על קלף ועל האגודה על האטאב, שבעצם היה לך ולבת הזוג שלך איזשהו קושי למצוא את עצמכן שם, או לקבל איזשהו ביטוי לדבר, אז אני חייב להגיד שגם לי הרבה פעמים, גם כשהתנדפתי נגיד במועדון הנוער גאה בחיפה, והייתה לי חניכה שהיא עברה עלייה וההורים שלה, וממש ראיתי איך המדריכים והצוות הניהולי לא ידע איך להתייחס אליה ועם הרפרנס התרבותי, mm-hmm. מאוד לחצו עליה לצאת מהארון, ואני ממש זוכר איזה ריבים היו לי שם, זה אחת הסיבות הזה שגם הפסקתי להתנדף באותו מקום, כי זה פשוט היה מלחמה, אמרתי, לא, חברים, אתם לא מבינים. היא לא מהקרמל בחיפה וממשפחה, סליחה על החתך הגס, אבל משפחה אשכנזית, או היום אפילו לא רק אשכנזית, היא משפחה שנגיד חשופה יותר למדיה ישראלית, ועוד לא דיברנו בפרק הזה, יש לנו כנראה בפרק הבא, לדבר גם על המדיה הרוסית ועל ההשפעה שלה. כלומר, אלה תנאים אחרים.
יש לה תפקיד מרכזי ביותר, ביותר, ביותר. כהורים שלנו צורכים מדיה ברוסית. משמע, צורכים מדיה לטופובי בעליל.
ברמות.
ברמות.
היא נהיית יותר ויותר קיצונית להטבופובית.
לא רק זה, אלא שמשאב של זמן וצריכת תקשורת הוא משאב עם גבולות. מה שזה אומר, לא, אם הם כבר צורכים תקשורת כזאת, אז זה אומר שאת התקשורת בעברית הם יצרכו בין בכלל לא לבין ממש מעט.
אנחנו מדברים על למעלה ממיליון אזרחים בישראל,
כן.
שחלק עצום מהם זה בעצם מה שהם ניזונים ממנו.
כן. ולכן גם ברגע שאנחנו הקבוצה שלנו או הגרעין שלנו, הפכנו, קצת התעצמנו כבר, התחלנו לראות את עצמנו יותר פעילות ויותר סוכנות שינוי, אחת המטרות הכי עד היום ככה חמות והראשונות שלנו, זה היה השפעה על כלי תקשורת בשפה הרוסית, לפחות בארץ, אם זה קשור ללהט"ב, אגב, ואם זה קשור לפמיניזם, כי זה בלתי אפשרי. איך זה ייתכן ולמה שנסכים לזה שכל כלי תקשורת בעברית מכבד את עצמו כבר לא יוצאים מילה להטופובית בצורה כל כך ישירה ובצורה כל כך פוגנית, כל עוד זה עדיין בעברית. וממש באותו בניין, באותו כאילו אותו רשות השידור רק בשפה אחרת, אז הם יכולים לשבת אחד מול השני.
ולאכול בתוך חדר האוכל ולהוציא מסרים אפילו הפוכים לחלוטין.
הפוכים לחלוטין, כן. וזה נכון שלאחרונה יש שינויים, יש צעירים שנכנסו לתקשורת דוברת רוסית, צעירים של דור וחצי כבר, אוקיי? וזה מאוד משפיע לטובה לתכנים והכל. אבל בסדר, הם רק נכנסו. הם עוד לא מטווים באמת את איך מה היו המסרים ואיך הכל ייראה. רק אתמול היום, משהו כזה, ראיתי איך מתייחסים, איך סקרו באחת התוכניות בערוץ רדיו של תאגיד, כאן רקע. סקרו שם נושא של אונס של נערה באילת. אז היה שם קטע כזה, מנחה, מזמין עוד איזה כמה גברים לדבר על הנושא, והשאלה שהוא שואל זה בעצם, האם היה איזושהי אשמה וכל זאת של הנערה הזאת? וכל התוכנית בעצם מוקדשת לחיפוש מה הייתה הבעיה של הנערה.
וואו, שמעת קורבן קלאסית.
עכשיו, ברור לך ואתה מבין, ממש ממש בשולחן לצד, או בחדר סמוך של אותו תאגיד, קורים דברים אחרים לגמרי.
ואנחנו לא דיברנו על גופים עצמאים, כמו נגיד, שהם לאו דווקא של התאגיד, אבל נגיד ערוץ 9, ועיתונות מקומית, ופורומים.
נכון, אני בכוונה נתתי...
ותקשורת מרוסיה עצמה שזמינה פה.
כן. בכוונה נתתי עכשיו דוגמה של משהו שהוא...
זה עוד, זה משהו, עוד לייט.
זה כי... משהו שכאילו לא אמור לקרות בשום דרך, וזה קורה. מה יש לדבר
אז על... אז איפה הארגונים מגיעים, נגיד? או איפה אנשי התקשורת שאומרים שהם כל כך מגויסים לטובת הקהילה על הטאב? איפה הם נמצאים בדבר הזה?
כדי שהם... עקרונית זה פחות מעניין ישראלים, מה קורה בשפה הרוסית. בעיניי זו טעות גדולה, ענקית. מעבר ל... זלזול, אבל זה מין טעות. וגם יש איזושהי ציפייה שיהיו אנשים שיביאו הכל מוכן, שיהיה מישהו שיבוא ויתרגם ויקח הכל ויביא עד ל
מה שלחל בפה, וגם שיעשה את זה אולי גם בחינם.
מה זה אולי? ברור שבחינם, ללא ספק שבחינם. עכשיו, זה גם כן עוד נושא, לא יודעת
אם... רוצים לעשות את המאבק שלכם על חשבונכם.
כן. לא מעט, יש מין טענה כזאת, מה, למה, אני בהגדרה אגיד את זה רוסים, למרות שאני לא אוהב את ההגדרה הזאת בכלל, למה יוצר חבר העמים? הם הרבה פחות מתנדבים, הם הרבה פחות מגיעים להפגנות, הם הרבה פחות להטאבים שהם מגיעים הרבה פחות לפעילויות והכל, ומעבר לזה שיש כל מיני דעות. אני רוצה להגיד משהו אחר. אנשים עובדים להישרדותם. אין להם זמן. לפעמים אנשים שהגיעו לקבוצה של רדוגה, הם בכלל... יהיו רעבים, הם עוד לא אכלו, כי הם עבדו לפני זה. וזה דברים שלא נותנים לזה דעת.
חוסר ייצוג בעצם של, של החלש. של...
וגם איזושהי תפיסה
פטרונות
שיפוטית כזאת, למה האנשים האלה לא מגיעים ולא מתנדבים? למה שלא יעשו את הדברים האלו בחינם?
יכול להיות שיש פה גם משהו שהוא גם קצת גזעני דרך אגב.
יכול להיות. אני רוצה להגיד שבשבילי נורא נורא חשוב שגם אם האנשים, גם אם האנשים מגיעים באיזשהו קטע התנדבותי או השתתפותי לפעילויות, בין אם זה של המרכז הגאה או בין אם בכלל, כאילו, מאוד חשוב לי שאם הם צריכים לעשות משהו מקצועי, הם חייבים לקבל את זה כסף, הם חייבים לקבל את זה גם כסף מכבד. וזה נורא עקרוני. זאת אוכלוסייה שסובלת שנים מתת תשלום, אם בכלל. אנשים שמציעים להם מראש פחות כסף, שמבקשים מראש פחות כסף. כמו שיש אפליה בין גברים לנשים, 30% במשכורת, כך גם בנולים לוותיקים. אנשים שמראש יקבלו פחות כסף, צריכים לעבוד יותר בשביל אותה עבודה. וזה משהו שמשפיע על הכל. אם וכאשר יש הזדמנות שאנשים האלו יגיעו לתפקידים ויקבלו משכורת, או יקבלו תשלום עבור העבודה שלהם, צריכים לקבל תשלום, והם צריכים לקבל תשלום הוגן. בשבילי זה נקודה מאוד כואבת, כשמצופה ממישהו שהוא עולה, ובקושי מקיים את עצמו, והוא נגיד צריך לעשות משהו במסגרת של קהילה או משהו כזה, ואז מצופה ממנו שיעשה דברים בהתנדבות, ואז מצופה ממנו שיעשה דברים בתשלום מאוד מופחת. זה אנשים בלי שום קורונה שלא יכלו להרשות את זה לעצמם. זה איפשהו, זה גם פריבילגיה להיות מישהו שיכול להתנדב לעבוד בלי כסף. לתרום מעצמו בלי כסף.
זה שהוא בעצם חוסר צדק שרק, שרק מועצם.
זה משהו שמאוד קשה להסביר אותו, או להנגיש אותו, או לתווך אותו.
מה לדעתך ככה לקראת סיום, אנה, מה לדעתך יכול להיות הפתרון, או הפתרונות האפשריים, לפחות להתחלה?
אני מניחה שחלק מהדברים קורים כחלק מההתבגרות של קהילה כעולים מחבר העמים בכלל. גם בקבוצה הזאת, הקבוצה הגדולה הזאת, גם כן קורים שינויים מאוד גדולים. צריך להתייחס לזה, צריך להבין את זה. הגיעו גלים נוספים של, וממשיכים להגיע, של עלייה שמגיעה של מתנגדי פוטין למשל, וזה אנשים שמחפשים דווקא מידע יותר פלורליסטי, מידע יותר מדבר את הערכים שלהם. ומגיעים, ואנשים שכבר ראו עולם, לא כמונו, שישראל הייתה החול הראשון שלהם, עם אנשים עם פרספקטיבות אחרות, שזה משפיע בסך הכל גם כן על עולים כקבוצה. מעניין לאן זה הביא ומה יעשה. וגם בתוך הקהילת להטאב, אני רוצה להאמין שברגע שקבוצה לומדת את עצמה, מזהה את מה ההיזהות שלה ומה, איך היא רוצה להשפיע על תוך הקהילה. לא היא יכולה להתערבף, אבל לא צריך, כאילו, לא צריכה להיות ציפייה כאילו, שזהות של מישהו תתאמה. זה ציפייה מראש, יש בה איזושהי גזענות. כאילו, זהות שלך לא מספיק טובה, אז עדיף שהיא תתאמה. למה אנחנו לא מחפשים שזהות של מישהו אחר שמגיע לקהילה, שהיא ככה תתשתש? אני מאמינה יותר בפסיפסים, אני יותר מאמינה במגוון קולות. אבל קולות שצריך לעמוד על זה, על ההנכחה שלהם.
מעניין אם אני אוריד בעריכה את השקט הזה. נראה לי אני אצטרך להשאיר אותו, כי הוא מאוד, אני פשוט רואה כמה הפרק הזה והשיח הזה, הוא גם מאוד, הוא גם תופס על עצמי. אז אני יושב ומאזין לך פשוט, כאחד המאזינות והמאזינים. אני חושב שעלו כאן הרבה מאוד נושאים, ונגיד ככה לסיום, שאגב תמיכה בכסף ועניינים, אז ככל שיהיו יותר מאזינים לפודקאסט הזה, אז תהיינה יותר פרסומות וחסויות, אז זה דרך אגב אחלה דרך לתמוך ביצירה להטאבית, כזו שהיא גם מאפשרת פסיפס והרבה מאוד קולות וגיוונים. ונציין שיש גם איזושהי קבוצת פייסבוק, ככה שפתחנו ביחד סביב המחאה הגאה, שהיא ככה ללהטאבים שהם דוברי רוסית, זה פשוט נקרא ככה בפייסבוק להטאב דוברי ודוברות רוסית, אז אפשר להצטרף לשם, ויש גם את המפגשים של...
אתם קבוצה מאוד מצחיקה, יש לומר. אתם קבוצה...
את גם חלק מזה.
גם אני, כן. ופשוט אני מנהלת עוד כמה קבוצות של דוברי רוסית, שבאמת דוברים רוסים ומדברים וכותבים, ואתם הכי חמודים. אתם קבוצה של דוברי רוסית, שכותבים בעברית ומדברים בעברית, אבל האמת היא, אני ממש ככה... אני קצת מחייכת, מצד שני אני ממש נורא מבינה את זה. הצורך בקישור תרבותי וזהותי, הוא לא דווקא מצריך שליטה בשפה, שימוש ושליטה בשפה ככזאת. זה גם הקשר עם המשפחה, זה גם הקשר עם הזהות עצמית. זה שיח פנימי.
נכון, גם. כי יש פה בעצם איזשהו מאפיין שהוא חברתי, שהוא סוציולוגי,
כן.
אני לדוגמה, כאילו הרוסית שלי היא קלוקלת לחלוטין, אבל אני לחלוטין רואה את זה שמה זה לגדול להורים שנאלצו לוותר על הרכוש שלהם בעלייה ונאלצו ללמוד מחדש את המקצועות שלהם או לא לעבוד במה שהם עבדו בו, וגם איך התקשורת הרוסית משפיעה עליהם. כאילו אמא שלי עוד עברה איזשהו תהליך ואנחנו אחלה, אבל אבא שלי ואני, אנחנו לא בקשר, המון בגלל הלהט"ביות, כשעם הפעילות שלי, בעיקר סביב מחאת הקיץ, קיץ 2018, והמחיר שזה גם גבה ממני, לי יש קרובי משפחה שפשוט ברגע שהם ראו את הפעילות שלי, ושהתרנתי גם לכלי תקשורת דוברי רוסית, הם פשוט עשו לי אנפרנד בפייסבוק.
כן.
פשוט ככה. כן. ואני אמנם לא דובר רוסית, אבל דווקא גם בקבוצה שם,
אבל אתה מושפע מזה.
אני מושפע מזה ברמה היומיומית. ואפילו בדייטים ובמערכות יחסים, אני חושב שאנשים שלא עברו את זה, לא עוברים את זה, הם לא מבינים את זה. אני חושב שיכול להיות שזו אחת הסיבות לזה לפני המעבר לתל אביב, אבל כשגרתי נגיד בצפון, שמשם אני במקור, היה לי יותר קל להתחבר לגייז שהם ערבים. מאשר צברים. גם היה לי בן זוג אחד שהוא ערבי-ישראלי, או פלסטיני-ישראלי, ואני חושב שבהרבה דברים, הוא ואני, אנחנו הבנו אחד את השני, בצורה שבה אף להט"ב אחר לא הבין אותנו. האמת גם בגלל זה, היה את המות של איזשהו בחור פלסטיני-ישראלי מאוד מוכר, איימן ספיה, שאני מבטא נכון, שאומנם לא הכרנו יותר מדי אישית, אבל כזה היינו מאותו אזור, היינו אומרים שלום שלום, והוא מאוד מאוד השפיע עליי, וגם אחרי המוות שלו, הוא טבע, אני לא ראיתי שארגונים מגיעים יותר מדי התייחסו לזה, או הוציאו על זה פוסטים בעניין, על אף שהדמות מאוד 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 מוכרת בחברה הערבית, אבל זה נושא אחר, אני חושב שאנחנו מאוד אפשר לראות את זה היום, בשיח האקטיביסטי על הלהט"בי, העולמי, לדוגמה, בארצות הברית, יש המון את העניין של התייחסות ל-POC, ל-People of Color, כלומר, לאנשים שהם שחורים או היספנים או מיעוטים שונים, ולראות בעצם, רק עכשיו שאנחנו מקליטים, השנה היא 2020 כשאנחנו מקליטים, ורק לאחרונה, לא מזמן, הקימו בניו יורק אנדרטה ואיזשהו גם פארק בברוקלין, שעכשיו החליפו את השם שלו, והוא בעצם מנציח את זכרה של מרשה פי ג'ונסון.
וואלה.
שהייתה מאלו שעשו את מאומות סטון וול, והקים אחר כך ארגון להט"בי את סטאר, שהיה לסטריט טרנסווסטייט, והם פשוט הלכו והקימו את זה, ורק היום, 51 שנים לאחר מאומות סטון וול, נזכרו רגע לעשות את ה...
אני שומעת אתכם ואני אומרת, וואו, זה נכון, ויחד עם זאת, על מה אנחנו מדברות, עדיין אין מספיק בערים נוכחות נשים, אפילו נשים, אפילו רחובות על שם, אפילו אנדרטות ופסלים, וזה, אם אתה מטייל באירופה ואתה רואה ערים כל כך יפות, עם כל הפסלים, וזה... מי זה על הפסלים האלו? מי זה האנשים הגדולים? זה הרבה פעמים אנשי צבא וכל מיני מלאכים, וזה... זה מלא בנוכחות גברית. ואין לך בכלל נוכחות נשית. אז אני חושבת שהתהליכים האלו הם כמו תהליכים שאמורים להזין אחד את השני. זאת אומרת, גם בתל אביב וגם בכלל בישראל, חייבת להיות איזושהי ראייה באופטיקה כזאת, שמסתכלת ורואה מי...
שקצת משקפת יותר את החברה כפי שהיא, כן. על רב מורכבויותיה והקבוצות, כן. שבה.
ונותנת באמת מיקום והנכחה, כי ברגע... שאתה מתהלך בעיר שלך, ואתה לא רואה אזכור לאנשים כמוך, זה משפיע עליך.
חוסר ייצוגיות.
חוסר ייצוגיות, כן.
טוב, אנחנו נציין גם ככה לסיום, שגם אנחנו אנא, כל הכבוד לך, אנחנו כבר מקליטים כמה שעות. גם הפרק הזה, שזה אחד הפרקים היותר יותר ארוכים בסטרייט פרנדלי, אבל גם לפני זה אנחנו הקלטנו פרק...
תסיים במשהו יותר אופטימי.
אז תאזינו לפרק שהקלטנו לגרסה באנגלית של סטרייט פרנדלי, ששם בעצם אנחנו ראיינו פעילה ממוסקבה, איזשהו חיבור ככה שאת עשית, ואם בא לכם לשמוע דברים יותר מעניינים, אני לא יודע, תקשיבו, תצפו ברופול, באמת זו ההמלצה שלי. משהו חיובי, צריכים לסיים משהו חיובי.
יאללה.
כן, מה נשים? נשים נראה לי לסיום קצת את השיר של סרדיוצ'קה.
יאללה.
שלמי שלא מכיר, אז סרדיוצ'קה זה, וירקה סרדיוצ'קה הוא בעצם, הוא סוג של מלכת דרג ברוסיה, מאוד מאוד פופולרי, אך יחד עם זאת, במה שהבנתי, הוא גם מאוד הומופוב, לא? זה מה שאני שמעתי.
אני לא חושבת שהוא הומופוב, כמו שהוא מאוד מסתייג מלהתמודד עם הנושאים האלו. זאת אומרת, יכול להיות שכאילו הומופוביה פנימית וכאלו, בחור מורכב. אבל מה שמדהים, שהוא הצליח לתפוס קווים מאוד ככה, ייחודיים מאוד, ומאוד מאוד ענו לקווים של באמת נשים אוקראיניות פשוטות כאלו, ו... הוא הפך למישהו שכל כך קל להתחבר אליו. פשוט מדינה שלמה. האמת היא שזה כבר הרבה שנים מקודם, כאילו היום הוא כבר בכלל לא מופיע. אבל כן.
יש לך הצעה לשיר יותר? רוסי להטאבי שנשים לסיום?
לא, סרדיוצ'קה זה טוב.
סרדיוצ'קה זה טוב.
רגע, שנייה.
טוב, זה ככה, זה באמת, זה ככה ממחיש את המורכבות של הסיפור הרוסי. אנה, אני רוצה להגיד לך, תודה רבה, ואנחנו נראה לי נצטרך לעשות אולי עוד איזשהו פרק המשך מתישהו.
בשמחה רבה.
תודה רבה לך.